ברוכים הבאים להבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. והיום נדבר על ניהול מטריציוני. נורית, מה נשמע?
טוב. נו, אז מה אתה רוצה להגיד לנו על ניהול מטריציוני?
אז אני אתחיל מהסוף. מבחינתי, ניהול מטריציוני זה בעצם ניהול. זאת אומרת, כל שאר הדברים, עוד יש לך עזרים שהתרבות הארגונית נותנת באמת איזשהו סמכות, ואז אתה יכול להשתמש בזה, אנשים מסתכלים עליך ורואים אותך כמנהל, אתה אולי כותב משוב על אותם עובדים, יודעים שאתה קשור לבונוס שלהם, וזה כאילו נותן לך עוד איזשהו leverage, ופה זה בעצם ממש היכולת שלך להניע אנשים, באמת, אני לא יודע אם ניהול, אולי המילה הובלה יותר נכונה כאן, אבל תמיד בכל התוכניות שלנו ניהול והובלה זה די שזור
כן,
זה בזה.
כן, ביחד.
אז באמת ניהול מטריציוני זה המקום הזה שאתה בא, יש לך פרויקט להוביל, והפרויקט יכול לכלול גם אנשים שאתה מנהל באופן ישיר או באופן עקיף תחתיך, אבל בסופו של דבר זה כולל גם אנשים שהם לא תחתיך, ואתה צריך להניע אותם, ולפעמים יש להם משימות אחרות, ולפעמים יש להם אנשים שהם המנהלים הישירים שלהם, שנותנים להם הרבה משימות אחרות, ואתה מנסה באמת לרתום אותם. ובתקופה האחרונה אני ממש נתקל בזה הרבה, ומרגיש שבהצלחה להניע פרויקט בניהול מטריציוני, מבחינתי הסיפוק בה יותר גדול, אבל האתגר פי כמה יותר גדול.
אני
לא יודע אם אחריד אוף דרך אגב.
אני רוצה רגע לחלוק על דעתך, אם יורשה לי.
הפעם כן.
אחת ויחידה. לא בטוחה שהייתי קוראת לזה הניהול, כאילו הניהול האמיתי. זה צורה מסוימת של הניהול, שאני חושבת שהיא דורשת ממך, אני מסכימה שהיא דורשת ממך דברים אחרים מהניהול הרגיל. סליחה, מהניהול שהוא פונקציונלי. אבל גם בניהול הפונקציונלי יש המון, המון אתגרים. הם פשוט מגיעים ממקום אחר. גם אם יש לך סמכות, זה עדיין לא אומר שאתה מצליח להניע אנשים, זה לא אומר שהיום הסביבת עבודה מאפשרת להשתמש בסמכות בתור המרכיב העיקרי של הניהול. כלומר, אני חושבת שכולם היום נדרשים להביא השפעה ויכולת להניע דברים גם מהמקום של הסמכות.
אז אני בדייק, זה איזשהו ביטוי לצורת הניהול שלדעתי היא הצורה הכי נכונה, שזה ניהול בלי סמכות.
דיוקך התקבל.
אז אחרי שאנחנו מסכימים, באמת בואי נדבר על מה אפשר לעשות, איזה דרכים יש לנו באמת כדי להניע אנשים שהם לא תחתינו.
אוקיי.
ויש איזה דברים שאת נתקלת בהם באמת, שהם אנשים כאילו אתגרים, שאני יכול לספר מאצלי.
מה שאתה רוצה.
תתחילי.
תעשה כבוד. אני חושבת ש... ככה אני חושבת בדיוק היה לי היום אימון על זה. אחד הדברים זה קודם כל תקשורת טובה ואיזשהם יחסי אמון. כי צריך להיות שם משהו כזה שהוא פתוח יותר, שמאפשר שיחה, שמאפשר לדבר על הדברים, לחשוב ביחד, לקדם, להעיר בעין, להעיר באלף, את הדברים שצריך. אז אני חושבת שזה בעיניי אחד התנאים הראשונים.
אז באמת כאילו זה משהו שהוא לדעתי טוב בכל מצב, וזה לפתח קשרים בין אישיים עם אנשים, גם עם אנשים שאנחנו לא צריכים אותם כרגע לרתום אותם לאיזשהו פרויקט, אבל זה תמיד טוב להבין מי הם אנשי המפתח בארגון שאתה נמצא בו, ולפתח את המקשרים.
הייתי לוקחת את זה הלאה, זאת אומרת, אם אתה מתחיל עכשיו להוביל פרויקט, שב לדבר גם אישית עם האנשים, במיוחד עם כאלה שלא, אין לך קשר בשוטף, או לא יצא לכם לעבוד כל כך ביחד, כדי לבסס את זה, כדי לייצר שם אמון, לייצר פתיחות, לייצר יכולת לדבר על כל מיני דברים.
אז באמת לשבת עם אנשים, ליצור את האמון, גם בתחילת הפרויקט, אני חושב שזה משהו מאוד חשוב, כחלק מהתכנון של הפרויקט, לעשות פגישות עם אנשים, להסביר להם לגמרי. מה אתה עומד לעשות, מה אתה תצטרך מהם, במיוחד שאתה צריך להבין, או את צריכה להבין, שמה שאתה הולך לעשות, והעזרה שתזדקק לה, משפיעים על התכנון העתידי שלהם.
נכון, ועל התוצאות.
נכון, ככל שנוכל להבהיר יותר טוב את הצרכים שלנו ואת ההיגיון מאחוריהם, אז נוכל גם לרתום את האנשים לדברים, שפה חשוב באמת לנסות להבין איזה סוג בן אדם עומד מולי, ומה הדברים שחשובים לו. זאת אומרת, מה הוא רוצה...
תמיד חוזרים לבסיס הזה.
כן, זה הכל, זה אני גם, בדיוק עכשיו אנחנו מגייסים בטירוף, אז אני תמיד אומר
באיזו
לאנשים...
באיזו חברה אתם מגייסים בטירוף, דקל?
אני לא אפול לפח הזה, אני אגיד בסוף את השם של סייבר. ובעצם אחד הדברים כאילו שמבחינתי חשוב זה באמת הבסיס, כאילו בהכל. אז גם פה אני חושב שהעניין של הבסיס הוא חשוב, אבל באמת לבוא ואני כאילו נגעתי בנושא הזה של התכנון, כי אחד הדרכים שאני מצאתי שקל לי לרתום אנשים, זה לבוא ולקבוע איתם במשהו קבוע לאורך זמן. בין אם זה פגישה שבועית, חודשית, תלוי בסדר גודל של הפרויקט, או איזשהו אירוע, למשל יש איזה צוות שאני צריך את העזרה שלו באיזושהי בקרה, על עבודה שהצוות שלי עושה, אז אני בעצם בא ואומר להם, תשמעו, כל שבוע אני צריך שיהיה איזה יום, תגידו באיזה יום ואיזה שעה, ואנחנו נביא לכם את הדברים לבדיקה, כדי שתראו שבאמת הכיוון טוב, שזה מה שאנחנו, שזה הדברים בצורה נכונה, ואז בעצם זה מאפשר להם כבר לשמור לנו זמן, ואפילו שהם לחוצים בטירוף, עדיין הם שמרו לנו את הזמן, כי הם הבטיחו לנו, זה שמור, כמובן שתמיד יש יוצא דופן, אבל זה כן מקל על
על התיאומים האלה. אני גם חושבת שזה מסר חשוב יש בזה. אני חושבת שיש בזה גם מסר חשוב לצוות או לאנשים שהם חלק מהעניין. ולא איזה מין אתם רק איזה כוח עבודה כרגע ולא אכפת לי מכם, כי אני לא המנהל שלכם. אלא שיש פה איזה מין מערכת יחסים, שיש פה מעורבות, שיש פה שילוב שלהם בעבודה, שיש תקשורת שהיא פתוחה ורציפה. אני חושבת שזה אחלה רעיון לייצר את זה בתור משהו קבוע ומוסכם מראש, זה יכול לחסוך גם הרבה אחרי זה, אי הבנות, כעסים, דברים לא ברורים.
זהו, אז בואי נדבר באמת על אי הבנות, כי תקשורת כמעט תמיד, את יודעת לא מזמן, יש לנו איזושהי מערכת התראות שעובדת לפי איזשהו פילטר, לא משנה משהו של סיילספורס, ופתאום לא קיבלתי כל מיני הודעות. ואז התקשרתי למי שאחראי על המערכת הזאת, ובעצם דיברנו וכאילו סידרנו, אמרתי לה מה אני רוצה, וכאילו מה שתסדר את זה, וכאילו אחרי זה בסדר, מה לי סידרתי והכל טוב, ועובר איזה חודש, ואני רואה עוד פעם שאני לא מקבל את ההודעות שאני רוצה. ומסתבר שהיא בכלל חשבה שאני דיברתי על איזשהו צורת פילטר מסוים שרציתי לקבל בו את ההודעות, ואני בכלל כאילו התכוונתי למשהו אחר. בקיצר, כל אחד לא הבין את השני, אפילו שדיברנו עם מסך משותף והכל, והרגשנו שאנחנו עושים את הכי טוב שיש. אז הנושא הזה של תקשורת בעצם הוא סופר קריטי, וברגע שאתה בא ואתה צריך להסביר למישהו מה תהיה המשימה או מה אתה צריך ממנו, הצורך שהוא יבין אותך היא סופר חשובה, כי יכול להיות שאתם תשבו באיזושהי פגישה, תסכמו ביניכם את הדברים, כל אחד יצא לדרך, בפועל כל אחד חשב שהוא צריך להביא משהו אחר, הוא אולי צריך לעשות עבודה או יעשה אותה, אתה תצפה כבר לעבודה שלו אחרי איקס זמן, שבועיים, שלוש, פחות, ואז כשתגיעו לנקודת מפגש, פתאום אתה תקבל משהו אחר, והתוצאה של זה היא תסכול של שני הצדדים.
אני חושבת שמה מה שאתה מתאר יכול לקרות בכל מצב, נכון? גם עם עובדים שאתה עובד. אני חושבת שהשונה הוא שאין לך את ההיכרות ואת הידע המקומי של איך אתה עובד או איך אתה מצפה שיעבדו, ואתה לא מכיר את מישהו אחר.
וגם לפעמים עם עובד שאתה מנהל, יש לך קשר כמעט יומיומי, והוא הרבה יותר קל לך לבוא ולהסתכל, לראות מה הוא עושה, הוא הרבה יותר קל לו לבוא אליך ולהגיד לו, תשמע, בוא סתכל רגע מה עשיתי לפני שלא רק בסוף
התהליך. שזה השכבה השנייה. אני חושבת שגם אז, הנקודה שבעיניי חשובה מהמקרה שאתה מתאר, זה הקטע הזה של שאתם לא מכירים אחד את העבודה של השני. ולא את הציפיות, לא את הדגשים, לא את הדברים שחשובים, אז יש עוד יותר כאילו מקום לדבר על זה, ולהדגיש מה אתה מצפה, מה חשוב לך, איך נעבוד ביחד. בעצם יש פה איזה מין הסכמה.
וגם לשים, זה מתקשר כאילו למה שאמרתי מקודם, לגבי לקבוע זמנים, לשים נקודות בקרה, תוך כדי התהליך, שהן יחסית קרובות, לפחות בהתחלה יחסית קרובות, כדי שבעצם...
כן, להנשבת להברר את כל האי-הבנות, אי-הסכמות, אי-בהירות, כל הדברים האלה שיכולים לצוץ דווקא בגלל שלא מכירים אחד את השני, דווקא בגלל שלא תמיד מתקשרים עד הסוף כמו שצריך, דווקא בגלל שאולי זה פרויקט שככה דורש מכל אחד קצת איזשהו אתגר. ובגלל זה אני מאוד חושבת שאני מסכימה איתך שהיצירת נתיב הזה, הקבוע, היא טובה, היא בריאה.
כן, מסכים. וחשובה גם כי, כמו שאמרת, בגלל כל הדברים שבעצם זה לא התקשורת שאתה רגיל לעשות עם אנשים שאתה מכיר.
כן.
איזה עוד דברים יצא לך להתקל בהם בנושא ניהול מטריציוני?
שלפעמים אנשים מרגישים, וזה חוזר להתחלה, שבגלל שאין להם סמכות, אז קשה לבוא ולשפר ביצועים במקום שהביצועים לא מספיק טובים.
נכון, זה מהניסיון שלך, מעניין אותי, זה מאפיין בעיקר מנהלים חדשים, או גם את נתקלת בין מנהלים ותיקים ש...
יותר חדשים אני חושבת, שעוד לא יודעים איך לגשת לזה, אבל זה גם קיים. כאילו, כי לפעמים, אתה יודע, בארגונים גדולים יכולה להיות גם כל מיני פוליטיקות כאלה, אני לא המנהל שלו, והמנהל שלו חשוב לו כן להיות מעורב, ושלא יתערבו לו בחצר שלו, כל מיני דברים כאלה. אז אתה יכול לראות גם בקרב ותיקים את הרגישויות האלה. אבל אני חושבת שזה יותר מאפיין חדשים. הם עוד לא יודעים איך לעשות את זה כמו שצריך, בלי להרגיש שהם לא בסדר, או דורכים למישהו על האצבעות.
אז פה אולי באמת שווה לחשוב כאילו על פתרון, או על דרך ליצור איזשהו תהליך עבודה מוסכם על ידי כל הצדדים.
אני חושבת שזה חשוב, הייתי הולכת מההתחלה, קודם כל דבר עם המנהל שממנו לקחו את האנשים, כלומר לסכם, למשל, איך זה אמור לעבוד, איתו כבר. הייתה לי היום בדיוק שיחת אימון עם מישהי שמושאלה לצוות.
זה היה הכי גרוע לתי.
כן, ואחד הדברים זה שבעצם אותו עובד מקבל משני מנהלים הוראות. ואז הם הבינו שהם צריכים קודם כל לתאם ביניהם המנהלים, כי בסוף הוא נהיה מבולבל,
כן.
ולא יודע. וצריך להחליט על איזה שהם סדרי עדיפויות לפעמים, או איך זה עובד, או כשזה משתבש, איך פותרים את זה, כדי להחליק את זה יותר טוב.
נכון. אני מנסה להימנע בכל כוחי מהשאלות כאלה, או של שאנשים יהיו מושאלים אליי, דעתי זה לא טוב לעובד, וזה מאוד מקשה על ביצוע פרויקטים. ועל נקיחת אחריות של צוות או של איזשהו גוף.
היה לי גם לא מזמן איזשהו מנהל שדיבר איתי על כך שהכניסו אותו להשתלב בפרויקט כדי לסייע מקצועית. וזה גם עורר שם כל מיני קשיים. כי זה כבר לא הכניסו איש אחד, אלא הכניסו אותו בתור ראש צוות. יש עוד ראשת צוות נוספת שמובילה. ואז שם היה גם כן קצת איך יוצרים שילוב כזה.
כן, טוב, זה נשמע ממש מוזר.
כן.
כאילו אלה הם כאילו נכנס אליה כמנטור, לא כמישהו שמנהל את
הצוות. אז זה לא היה ברור קצת על איזה טייטל הוא נכנס, ומי לוקח את ההובלה, אז...
או שהוא אסרטיבי מדי, ואז הוא לוקח את זה.
כן, כלומר, התעוררו שם כל מיני סוגיות כאלה, של מי מוביל, ואיך זה עובד, ומה התפקיד של הצוות שלו מול הצוות הקיים, ומה הסטנד של הדברים שלהם מול הדברים שקורים. זאת אומרת, האם יש להם סמכות לבוא ולהגיד ככה לא עושים את זה, או שהם רק מייעצים ויכולים גם להתעלם מהם.
כן, אז באמת יש כל מיני צורות של ניהול מטריציוני. דיברנו על מקרה שאתה צריך לנהל שמישהו שבצוות אחר, ואתה בעצם צריך לתת לו חלק מהעבודה, או הוא עושה לך איזה חלק מבקרה על עבודה. הזכרת עכשיו בעצם את האפשרות שמצרפים פתאום ראש צוות, בעצם כאילו מגיע אליך מנהל חדש, או עכשיו צריך לנהל איתך.
עם הצוות שלו.
עם הצוות שלו?
עם הצוות שלו הוא מגיע.
אז הוא לא הצוות כאילו, והם כולם מתמזגים?
לצורך משימה מסוימת, אד-הוקית, לא קבוע.
אוקיי.
אני חושבת, תראה, זה אחד הדברים, לא אמרנו את זה, אבל זה משהו שקורה יותר ויותר, הפירוקים והרכבות האלה.
הפירוקים והרכבות כן, אבל אני פחות מכיר כאילו שממש משאירים צוות אורגני עם צוות אורגני, ולוקחים ואומרים להם ביחד. אני כן מכיר את זה שלוקחים צוות אורגני, ואומרים, אוקיי, אתם כבר לא צוות. ואז בעצם כאילו מרכיבים מחדש צוות אחר.
זה אתה יודע, זה היה משימה מסוימת מאוד שלא התקדמה כראוי. זו הייתה החלטה ארגונית. אני לא יודעת להגיד לך אם אתה יודע, היא נכונה או לא נכונה, היא מעוררת, אבל היא מעוררת הרבה קשיים, אני חושבת. היא לא בטוחה שהיא נוהלה כמו שצריך, מראש.
מה את רואה פה כאילו כניהול מטריציוני? זאת אומרת, הרי המנהל שעכשיו, הראש צוות, שני הראשי צוותים, הם לא, כאילו הם עכשיו מנהלים מטריציונית העובדים?
לא, זה בדיוק העניין. עשו איזה מין הלחם של שני צוותים לצורך משימה מסוימת.
טוב, אז פעם לא בטוח אם זה ממש ניהול מטריציוני.
תראה, מה זה ניהול מטריציוני? זה לא שבמקרה הזה היה... תראה, בעיניים של ראש הצוות הקיים, אני חושבת שמבחינתה זה איך היא מפעילה סמכות. איך היא מפעילה, סליחה, השפעה, למרות שאין לה סמכות.
כאילו כל אחד רוצה את הקרדיט.
זה לא דווקא חייב להיות פוליטי, כל אחד רוצה להביא לתוצאה טובה. איך אתה יוצר שיתוף פעולה כזה, שבו אין לך מישהו שהוא בהכרח המוביל ויש לו את המילה האחרונה. אז אני חושבת שזה קצת נופל לאותה קטגוריה של מה שדיברנו קודם, איך אתה יוצר השפעה, לא מתוך הפוזיציה הניהולית, אלא מתוך המקצועיות שלך.
אז אצלנו...
אתה מעקם פרצוף.
לא, אני פשוט אצלנו יש משהו מאוד דומה, כאילו יכלתי לתאר אותו באותה צורה, אנחנו שני צוותים שאפילו הייתי אומר שלושה שעובדים על אותו מוצר, ואנחנו כאילו בסופו של דבר יש אזורים שאנחנו, יש לנו אחריות, לא יודע אם לקרוא לזה ממש, כן אפשר לקרוא לזה משותפת, כמעט, אבל נגיד תמיד אנחנו מחליטים מי הוא
המוביל,
לא יודע אם מוביל, אבל מי הוא האונר נקרא לזה של, של אותו אזור של במוצר. ויש דברים שאנחנו לוקח לנו זמן עד שאנחנו מחליטים מי האונר. כאילו יש כל מיני אזורים חדשים שפתאום לא סגור מי ייקח אותם, ואז מי שלוקח אותם ראשון הוא נהיה האונר בעצם של הדבר הזה.
אין ספק, אבל אני חושבת שהנושא של התקשורת והסכמה על איך אנחנו עובדים ביחד.
כן, אבל אנחנו כאילו למשל חלק מאותה קבוצה, ואנחנו יושבים אחד ליד השני, וכאילו...
בסדר, אבל עדיין גם
בארגון... זה לא איזה משהו שפתאום לקחו אותנו.
לא, אבל אני אומרת, גם במציאות כזאת, יש מספיק קשיים שיכולים להתעורר. אתה לא כך אוהב את הראש צוות המקביל אליך, ואתה קצת עסוק במרפקים, או שאתה לא מעריך אותו מקצועית, זה מאוד יכול להוליד המון בעיות וחיכוכים. אז איך להימנע, אתה יודע, זה לא שעכשיו 100% אפשר לברוח מזה שאת, אבל שכן לדבר על זה ולהסכים מראש, יש לזה ערך.
כן, על לשבת ולהסכים. אוקיי, איזה עוד בעצם, אנחנו מדברים על ניהול מטריציוני, אז איזה עוד דברים יוצא לך להתעכל?
יוצא להתעכל למשל בארגונים ששם מדברים על... צוותים שהם, או קיבוץ לצורך פרויקט של אנשים מדיסציפלינות שונות. זאת אומרת, שיכול לשבת לך ייעוץ המשפטי, יחד עם שיווק, יחד עם פרודקט, ביחד וצריכים לגבש משהו. שהמון פעמים זה אנשים שמגיעים מתפיסות עולם אחרות קצת.
כן.
ושם המומחיות של מי שמוביל זה איך אתה יוצר אינטגרציה, איך אתה מייצר שיחה שמאפשרת לכולם להשמיע את עצמם.
אז אחד הדרכים שאני מצאתי שעובד במקרים דומים, זה לבקש ממי מאנשי מפתח באותו תחום שונה, נקרא לזה, לבוא ולהסביר על מה שהם עושים. וזה משהו שמאוד עזר לי באמת לבוא ולהתקרב כאילו לאנשים אחרים, להבין מה קורה, להבין את הטרמינולוגיה, את הדברים, את השפה, את הדרך שבה הם מדברים. ואז זה באמת מקל עליי הרבה פעמים, וגם הם מרגישים שהם נתנו ערך, שמישהו מתעניין בדברים שאומרים. אני באמת מתעניין אפרופו.
לא, אני חושבת שזה אחלה רעיון, כי זה גורם לך להבין את העולם של מישהו אחר.
כן.
טוב יותר. והוא מבין גם את העולם שלך קצת.
באמת כאילו יצא לי, הייתי צריך כאילו עזרה מאחד המחלקות, ויצא לי לדבר שם עם אחת המובילות, ואז היא אמרה לי, כן, בטח, אני אבוא ואני אסביר על זה וזה, ואז היא פתאום בכלל קישרה אותי לאנשים אחרים, שבאזורים אחרים, וזה יצר איזשהו סשן כזה, שעכשיו אני בדיוק עושה לצוות שלי, שכל פעם באים כאילו אזור אחר בחברה, ובגלל שזו חברה גדולה, אז באמת זה כזה ממש מביא כל מיני פרספקטיבות. אז באמת זה נותן לנו כאילו הרבה...
פותח מאוד.
כן, ואז אני, בתקווה שלי, וזה באמת מה שאני מקווה שיקרה, זה שהם ישמעו, כאילו יספגו מהאזורים השונים, ויקחו כאילו אחרי זה מבחינת רעיונות ודברים.
אתה יודע, דיברנו פעם על הקטע הזה שיש... הייתה פעם תפיסה הרבה יותר של סיילו כזה, של מטבן תבועה, שאתה במחלקה שלך, והכל...
תקשיבי, אני בספק עם מי שבמזינים שלנו יודע מטבן תבועה. רוצה, אני בטוח שאני אשאר על זה בחנוכה, אבל...
אני סומכת פה על האנשים, בניגוד אליך דקת. גם אם לא, גוגל יעזור.
בדיוק, רציתי להגיד שאת העלית עכשיו את המילה מטבן בגוגל.
גוגל בשוק, מה פתאום כולם מחפשים מטבן, מה קורה פה?
אז כן, פעם היה מטבן תבועה, אכן כך.
זהו, אני מחוקה עכשיו, לעזור איתך. כן. אנצנו בכפר, ככה היינו עושים, של מחלקה שעובדת...
מצטער, ואת אשכנזיה מדי מכדי להגיד אצלנו בכפר.
למה?
אצלנו במושב, ביישוב הקהילתי.
אני לא נהנית ככה, יורדים עליי דקל. דווקא, אתה יודע, האור שלי יחסית כ... בציניות, בציניות.
אני פולני, אז אני...
אני יודעת, כן. בקיצור, אז הרי פעם הניהול היה המון פעמים נורא סגור במחלקה שלך, והדברים שלך הם מה שקורים אצלך, ואין כל כך קשר לדברים האחרים. אני חושבת שהיום, ודיברנו גם על זה, בגלל שהמורכבות של המון נושאים קיימת, אז העירוב הזה של דיסציפלינות שונות, אני חושבת שהוא קורה באופן טבעי, וזה גם דורש ממך באמת לדעת להיות פתוח. ולהיות סקרן לדברים שקורים במחלקות אחרות, בדיסציפלינות אחרות, בעולמות תוכן שהם שונים ממה שאתה עושה. אז אתה לא יכול רק להיות בה, אתה יודע, לבוא ולהגיד, אני רק עוסק במוצר ולא מעניינתי שום דבר אחר. כי יש הרבה דברים שהם מעבר לזה, ואם זה השירות לקוחות, ואם זה אחר כך השוק עצמו והשיווק, ויש היבטים משפטיים המון פעמים כבר שצריך לחשוב עליהם, אז דווקא האינטראקציה מרובת המשתתפים והשיחה הפתוחה, אני חושבת שהיא must.
כן, ומאפשרת לך להביא ערך מוסף שהוא שונה הרבה פעמים.
נכון.
אז אני רוצה לדבר על הצד, זה לא הצד השני, אבל לשם הדיון אני אקרא לזה הצד השני של הסקרנות.
של האסם.
של המתבן, שזה בעצם הרצון לעזור. זאת אומרת, זה אחד הכלים, אני אגיד כאילו הרצון או הנכונות לעזור, אבל בעצם העובדה שאם מישהו ממחלקה אחרת בא ושואל אותך גם משהו שלא קשור אליך, לבוא וכאילו אני תמיד מדמיין כשאני כאילו חושב על זה, בארץ גם התחילו, אבל בחול שמים לב לזה יותר, שאתה בא בסופר ושואל איפה נמצא איזשהו מוצר, אז לא אומרים לך שמה. אלא לוקחים אותך לשם. וככה, וזה כאילו לדעתי ה-state of mind שצריך להיות כשאתה נמצא במקום עבודה.
יפה, מטאפורה יפה.
ובעצם אתה בא וכאילו אתה צריך לבוא וללכת עם הבן אדם ולהראות לו וכאילו להשתדל בשבילו ולא רק להגיד לו, תשאל את הבחור ההוא בסדר, הוא יודע, הוא מהמחלקה.
מה שאתה אומר, צריך להיות הרבה יותר רגיש למה אנשים זקוקים ואל תזרוק את זה סתם.
כן. ואפילו לפעמים כאילו אני לוקח ואני מברר ואחרי זה אני עונה לו ואז גם אני יודע.
כן.
שזה בכלל טוב. אבל ההכרת תודה שתקבל מאנשים על זה שעזרת להם כשלא היית חייב, אז בסוף זה בא בסיבוב. בסוף אתה צריך את הבן אדם הזה ואתה כאילו צריך עזרה באיזה משהו, והרבה פעמים זה דברים שהם ממש קטנים לאנשים אחרים וממש גדולים בשבילך. והדברים האלה והמחוות הקטנות האלה זה כמו בניית אמון שהיה לנו תוכנית כן. שדיברנו שבעצם זה כמו לשים מטבעות בקופת חיסכון. אז זה הדבר הזה, שזה, אבל בשונה האמת שאני חושב על זה מבניית אימון מול חבר צוות, מול מישהו שאתה מנהל, שמישהו שאתה מנהל, ברגע שאתה עושה, לא רק שכבות, גם ברגע שאתה עושה טעות, אתה כאילו מאבד הרבה, פה כאילו אני חושב שגם אם שיש לך יותר מרווח לטעות, כשאתה מטריציוני, כי כאילו אתה פחות מחויב אליו, יש לך פחות המחויבות להיות איתו, כמובן, תלוי עד כמה
להגיד את הולופר. המעניין, כי דווקא אני חשבתי על זה הפ כל מה שאנחנו מדברים זה תוך כדי זה שצריך להביא תוצאות, שצריך לפתור איזושהי סוגיה. אוקיי, אז הטווח זמן שלך הוא הרבה יותר קצר, ודווקא המרווח טעות שלך הוא הרבה פחות גמיש.
לא, אבל
כאילו הנזק יכול להיות מיידי.
אבל אם עשית הרבה דברים, מחוות קטנות לאורך הדרך, ועשית בסוף איזושהי טעות. אז כל עוד היא לא קולוסלית, אני חושב שאתה תאבד פחות.
אתה יכול גם להגיד על יחסים רגילים. דווקא מה שאני אומרת, מה שהמחשבה שלי הייתה, שמכיוון שאין לך הרבה זמן, כאילו התהליך הזה צריך להיות קצת יותר על ספידים, מאשר עם עובד שאתה יכול לבנות לאורך זמן את מערכת היחסים.
אני לא יודעת כמה אפשר ליצור כאילו ממש מהירות לדבר הזה, מה, תחכה לו מעבר לפינה ותגיד לו, צריך עזרה? אז זה כאילו זה לא פשוט, אבל אולי...
לא, אבל זה לא, הרי תראה, צריך עזרה זה חלק. בדיוק ממש דיברנו על המערכת יחסים, על תקשורת, קבועה, לוודא שהדברים שם זורמים, ושהם נכונים ושהם מתאימים. כאילו, אתה צריך להיות הרבה יותר רגיש, והרבה יותר קולט את הסיטואציה. היא פה אני חושבת שאין לך יותר מדי זמן. יש לך עכשיו 3 חודשים שאתם צריכים לעבוד ביחד, זה צריך להיות טוב. וכדי שזה יהיה טוב, אתה צריך להיות מומחה, אתה, כאילו המנהל, צריך להיות מומחה מספיק טוב באיך אתה יוצר שיתופי פעולה.
כן.
איך אתה מדקשר עם אנשים, איך אתה עונה על הצרכים.
למרות שאני חושב שהלזהות ההזדמנות זה פשוט תמיד לרצות לעזור, ואז אתה תמיד כאילו...
בסדר, זה state of mind, אתה יודע, שהוא טוב, רק אני... מה שאני מדברת זה על המשהו, אני לא מדברת על לעזור, אני מדברת על מעבר לזה בעצם, של הריקוד הזה, הריקוד הזה הוא ריקוד לזמן קצר.
כן, אבל כאילו...
בניגוד למערכת יחסים בתוך צוות, שיש לך המון פעמים שנה, שנתיים, לבנות, לבסס, אירועים, דברים שקורים, פה זה כאילו מהיר. אז אתה צריך להיות מאוד חד, בדרך, חד לטובה, כן. בדרך שאתה מייצר תקשורת, שאתה מייצר אמון, שאתה דואג לאסוף את האנשים אליך, שאתה מעביר את המסר, אני פה ואני הנה, אני עוזר לך ואכפת לי, בוא נדבר על בעיות, בוא נראה מה קורה, בוא מה אתה צריך, אז הוא צריך, זה לי ככל זכר היום. אז אני חושבת שזה חלק מהדברים שמנהל טוב צריך לדעת להשתפשף בזה. אני חושבת שגם ממה שאני רואה, זה גם הופך להיות יותר ויותר שכיח.
כן. שנזכיר שכל דבר צריך להשתפשף בו זה בעצם ניסיון.
נכון.
לנסות בו וללכת ולצאת מהקומפורט זון.
אבל מתוך מודעות, אני חושבת שאחד הדברים החשובים שהייתי אומרת על השיחה שלנו היום, שלחשוב על זה מראש, לשים לב לדברים, נגיד הרעיון שהצעת על מראש לקבוע זמני תקשורת, זה משהו שנורא קל להחליט עליו מראש, והוא יכול לחסוך הרבה בעיות.
כן, אז בעצם...
עוד משהו אחד שהייתי רוצה להוסיף, זה גם הפן הבין אישי. כאילו גם להביא את הצדדים החברתיים, האישיים לתוך הסיפור הזה. אם זה פעם, לא יודעת מה, כוס קפה, צהריים ביחד, משהו כזה שהוא גם מאפשר שיחה, ולא רק אני משתמש בשירותים שלך או שלך, ולא אכפת לי מעבר לזה.
אז באמת דיברנו היום על ניהול מטריציוני שהוא בעצם פרויקטלי?
כן, אד-הוקי כזה.
כן, שבעצם אתה יש לך איזה פרויקט, אתה צריך להניע אנשים, ובאמת דיברנו על נושא של תקשורת, תכנון, הצורך שלך באמת לשמור על קשר, גם בין אישי, לא רק מקצועי.
עזרה.
ובעצם היכולת שלך להניע אנשים, להבין מי עומד מולך ולקבוע סדר פעולות. נורית, תודה רבה.
תודה.
ביי.